שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך. התחלנו ביום שישי את הפרק התשיעי, פרק הגוזל כמה. וכפי שראינו, הסוגיות הראשונות בפרק הזה מוקדשות לענייני שינוי קונה ואינו קונה. דיברנו על הרמות השונות של שינוי, שינוי דאורייתא ושינוי דרבנן, שינוי הפיך ושינוי בלתי הפיך. ובין היתר בברייתא כאן בדף צד ג' עמוד ב' נאמר שהדרך לשנות צמר זה לעשות איזשהו שינוי בגוף הצמר, למשל אם לוקחים ומלבנים אותו ומכשירים אותו לקראת השימוש בו כדי שאפשר יהיה לטוות ממנו בגדים. על הנקודה הזאת מתעכבת הגמרא עכשיו, אנחנו בגמרא בדף צד ג' עמוד ב' ממש באמצע העמוד. שואלת הגמרא, וליבון מהווה שינוי? האם אמנם מי שלקח צמר גולמי וליבן אותו, האם הדבר הזה מהווה שינוי לקניין גזלן ורמין? לא הספיק לתנו לו, לא הספיק הכוונה בעל הכבשים, בעל הצמר, ולתנו לו הכוונה לכהן. כלומר, אנחנו עוברים מהלכות גזל לתחום קצת מקביל, וזה התחום של ראשית הגז, כאשר אדם שיש לו כמות מסוימת של כבשים וכמות מסוימת של צמר נדרש לתת לראשית הגז לכהן, זו אחת ממתנות הכהונה, אבל אותו אדם, שוב, הוא לא גזלן, אלא משתמט מנתינת ראשית הגז. דהיינו, הוא שומר את הצמר לעצמו, ולא נותן לכהן ראשית הגז בזמן. ועל זה כאמור נאמר, לא הספיק לתנו לו, כלומר בעל הכבשים, לא הספיק לתן לכהן את הצמר עד שצבאו, פטור. פטור כי בעצם הצמר הזה השתנה, ואף על פי שהצמר הזה, או ליתר דיוק חלק מן הצמר הזה, צריך היה לתת אותו לכהן כראשית הגז, היות שהוא השתנה, אז בעצם פנים חדשות באו לכאן, והוא נפטר מחובת הנתינה של ראשית הגז. אין כאן גם גזל במובנו הרגיל, משום שזה לא באמת שייך לכהן. זה ממון שאין לו תובעים, זה ממון השבט, שייך לשבט הכהונה, אין מי שיבוא ויתבע עכשיו את בעל הכבשים, אבל סוף כל סוף, אחרי שהצמר עבר שינוי, הבעל הכבשים, בעל הצמר, קנה אותו, ולכן לא חייב לתת לכהן. ובכן, לא הספיק לתנו לו עד שצבאו פתוח, כלומר, לצבוע צמר זה ודאי שינוי. כאן ודאי נאמר ששינוי קונה. לעומת זאת נאמר בפירוש אם ליבנו ולא צבעו חייב. כלומר, אם הוא רק ליבן את הצמר אבל עדיין לא צבע אותו, זה עוד לא שינוי. זה עוד לא פתר אותו מלתת לכהן ראשית הגז. ובכן בברייתא שראינו ביום שישי מפורש של ליבון של צמר הוא שינוי. ואילו כאן לעניין ראשית הגז נאמר בפירוש שליבון לא הווה שינוי. ועדיין חייב לתת לכהן את ראשית הגז. אמר רבי אלוקשיא, זו אכן מחלוקת תנאים, הרבי שמעון, הרבנן, דתניא, גזזו, תבעו וארגו, גם הברייתא הזו מדברת על ראשית הגז, גזזו, תבעו וארגו, אין מצטרף. כלומר, אדם מתחייב לתת ראשית הגז רק אם יש לו כמות מסוימת של כבשים, כמות מסוימת של צמר, כמו שמבואר באריכות בסוגיות בחולין. והשאלה, מה קורה אם יש לו כמה כבשים והוא גזז כל אחת מהן בנפרד, אבל עוד לפני שהספיק לעשות איזשהו אוסף, איזושהי ערימה אחת של צמר, הוא כבר טבע את זה וארג את זה. אומרים החכמים, אין מצטרף, אומרת הברייתא, אין מצטרף. כלומר, בעצם אין כאן כבר צמר טבעי, אין כאן צמר גולמי, וממילא הוא לא הגיע לשיעור המחייב בראשית הגז. אם הוא רק ליבן את הצמר, רבי שמעון אומר, אין מצטרף, כי לדעת רבי שמעון, ליבון הוא כבר שינוי, ולכן בעצם הצמר הזה הוא לא צמר גולמי, והוא לא מצטרף לכל הכמות שיש לו כדי להתחייב בראשית הגז, והחכמים אומרים, מצטרף. ובכן אומר, אביי מפורש כאן בברייתא לעניין ראשית הגז, שיש מחלוקת תנאים, האם ליבון הווה שינוי או לא הווה שינוי. שלדעת רבי שמעון, ליבון הווה שינוי, וזו הברייתא שראינו ביום שישי, ולדעת החכמים, ליבון לא הווה שינוי. ולכן גם ראינו מקודם שאם ליבנו ולא צבאו, עדיין חייב לתת לכהן. רבא אמר, לא צריך לומר שזו מחלוקת תנאים, אלא הווה רבי שמעון, כלומר גם אליבא דרבי שמעון, שאומר שליבנו אינו מצטרף, כלומר שליבון הווה שינוי, יש רמות שונות של שינוי, יש רמות שונות של ליבון. ולא קשיא, הד נפצי נפוצי, הד סרקי סרוקי, אומר רשי, שהשאלה האם ביצע את הליבון הזה, את ההכשרה הזו של הצמר, בכלי או ביד. אם הוא ביצע את זה ביד, זה עוד לא שינוי גדול, זה עוד לא קונה. אם הוא מצא את זה בכלי, הוא כבר קונה. רבי חייא בר אבין אמר בסגנון אחר, הדה חברי חבורי, כלומר, שהוא ליבן אותו בעזרת רחיצה או קיבוס, אבל הדה קברי קבורי, שעשה את זה כבר בעזרת גיפר אותו בגופרי. ואז השינוי הוא שינוי יותר גדול. ובכן, או שנאמר, כמו אביי, שיש מחלוקת עקרונית, האם ליבון הווה שינוי או לא הווה שינוי, או שנאמר שיש רמות שונות וזנים שונים של ליבון, ותלוי כמה הליבון הזה באמת מהווה שינוי דרמטי. עכשיו שואלת הגמרא, רגע, אבל השתא יש לומר, צבע לרבי שמעון לא הווה שינוי, ליבון הווה שינוי, הרי אין מחלוקת על זה שבברייתא שציטטנו, רבי שמעון אומר מפורשות, שאם ליבנו אינו מצטרף, כלומר שברמה מסוימת, ליבון מסוג מסוים, באמת מהווה שינוי. אבל הרי צביעה, שעד עכשיו חשבנו שלא הספיק לתנו לו עד שצבאו פתור, חשבנו שצביעה היא בוודאי מהווה שינוי, מי שלקח את הצמר וצבע אותו, זה בוודאי פנים חדשות באו לכאן, לא בטוח. השתא יש לומר צבע אפילו לרבי שמעון לא אבי שינוי, ליבון אבי שינוי ותניא, גזז ראשון ראשון וצבאו, שוב אותה מציאות שתיארנו מקודם, אדם לא אוסף את כל הצמר ביחד, אלא גוזז בהמה, גוזז כבשה אחת, ומיד מכניס את הצמר לתהליך של עיבוד, ולכן גזז ראשון ראשון וצבאו, ראשון ראשון וצבאו, ראשון ראשון והרגו, אין מצטרף, כי כמו שהסברנו מקודם, בעצם הצמר כבר נכנס לתהליך העיבוד, זה לא צמר גולמי, ולכן הוא לא מצטרף לשיעור המחייב בראשית הגז, אבל רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, צבאו מצטרף. אז פה אנחנו רואים, שבניגוד למה שהבנו עד עכשיו, שלפחות ליבון ברמה מסוימת לדעת רבי שמעון הווה שינוי, כאן אנחנו רואים שאפילו אם צבע את הצמר, זה עדיין לא נחשב שינוי. ועדיין גם צמר צבוע נחשב כצמר גולמי ומצטרף לעניין ראשית הגז. אז באמת לא ברור איך יכול להיות שצביעה היא פחות טובה מליבון? אמר רבי, גם כאן, כמו שאמר רבי מקודם, כנראה זו מחלוקת, לא קשיא, הרבנן עלי בדי רבי שמעון, שליבון הווה שינוי, ואם ככה ברור שגם צביעה הווה שינוי, הרבי שמעון בן יהודה עלי בדי רבי שמעון, שהוא באמת מחדש שצביעה איננה שינוי, וכנראה שלפי הדעה הזאת, גם ליבון לא יהיה שינוי. רבא אמר, לעולם לא פליגי רבנן עלי דה רבי שמעון בן יהודה, ושני צבע הועיל ויכול להעבירו על ידי צפון. כלומר, גם צבע הוא לא שינוי. זה בעצם פעולה שהיא פעולה הפיכה. הוא צבע את הצמר, אבל אפשר להשתמש באיזשהו סוג של חומר כביסה חזק ולהסיר את כל הצבע. ואם ככה זה לא הווה שינוי. זה חוזר למה שדיברנו ביום שישי, ששינוי החוזר לבריאתו בכלל לא הווה שינוי. וכי קטן ההתם, אבל במקור שבו פתחנו, ששם היה נראה שאם צבע את הצמר לכולי אלמה כבר לא צריך לתת אותו לכהן, ועל זה אין מחלוקת, מסביר הבאי, וכי קטן ההתם לא הספיק לתנו לו עד שצבעו פתור, והוקימנה כדברי הכל, שם מדובר בקלה אילן דלא עבר. כלומר, שם מדובר על צבע חזק מאוד, שחומרי כביסה או חומרים אחרים אין להם שום סיכוי להסיר את הצבע הזה, ולכן במצב הזה לכולי אלמה הווה שינוי בלתי הפיך, וזהו שינוי שהוא בוודאי שינוי קונה. טוב, אז אין הרבה מה להוסיף על העניין הזה, ביסודה מדובר על סוגיה טכנית שרק שואלת מה נחשב או לא נחשב שינוי. ועכשיו הולכת הגמרא צעד אחד אחורה. אמר רבי, רבי שמעון בן יהודה, שזה אתה ראינו, הוא בית שמאי, ורבי אליעזר בן יעקב, ורבי שמעון בן אלעזר ורבי ישמעאל, לכאורה חבורה מאוד מכובדת של תנאים, כל הוא סביר עליהו שינוי במקומו עומד. כלומר, אנחנו מדברים גם מפרק שביעי, וגם כאן בתחילת הפרק התשיעי, שינוי, 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 אבל יש סוללה שלמה של תנאים שסבורה ששינוי במקומו עומד, שבעצם שינוי בכלל לא קונה. למשל, רבי שמעון בן יהודה, הדה אמרן, איך שלא תסובב את רבי שמעון בן יהודה, הוא אומר שצביעה איננה שינוי. עכשיו, לאור האוקימתא, שזה אתה ראינו בדעת רבה, החידוש של רבי שמעון בן יהודה הוא לא כל כך גדול, כי מדובר על צביעה שאפשר להעביר אותה על ידי צפון, מדובר על צביעה שאפשר לשנות אותה. אבל הבעיה, כזכור, לא למד כך. והבאי כנראה הבין שלפי רבי שמעון בן יהודה לפחות עלי בדי רבי שמעון, צביעה איננה שינוי. איך יכול להיות? הרי ברור שצביעה משנה את הצמר. על כורחנו שהוא אומר, שינוי במקומו עומד. ובכן הולכת הגמרא וסוקרת את כל אותן דעות תנאים, ואם אתם זוכרים, כשלמדנו את הפרק השביעי, אז הזכרנו את המשפטים הללו בגמרא, משום שלאורך הפרק השביעי הגמרא ממענת לקבל דבר כזה. הגמרא אומרת, אין מישהו שחולק על שינוי, למעט אולי עמדת בית שמאי. אבל כנראה שבית שמאי ממש לא לבד. וכמו שהתוספות כאן בסוף דף צדיק ג' עמוד ב' מאירים, מיד נראה בגמרא שאולי כל הרשימה המכובדת הזאת של התנאים, שלכאורה אומרת ששינוי לא קונה, אולי בעצם אין כאן בעצם חבורה אחת, אלא כל אחת מן הדעות שהגמרא מיד תזכור, יש בה איזשהו חידוש נקודתי, אבל לא חידוש שמבקש לחלוק או לשלול באופן גורף את כל המשמעות של שינוי קונה. ובכן אומרת הגמרא, רבי שמעון בן יהודה, הדה אמרן, לגבי צמר שצבע אותו, בית שמאי מהי, ואת זה ראינו בפרק השביעי, דתניא, נתן לה חיטין באתננה ועשאן סולת, זיתים ועשאן שמן, ענבים ועשאן יין, לעניין איסור אתנן, תניא אחד האסור, כלומר עדיין אסור להקריב את זה על גבי המזבח למרות השינוי, ותניא אידך שהשינוי באמת פנים חדשות באו לכאן וזה מותר להקרבה. ואמר רב יוסף, תניא גריון דמיספור, רק דף צדידה לדמוד א', בית שמאי הם אלה שאוסרים להקריב, למרות שהיה כאן שינוי, ובית הלל מתירים. מאי תעמד לבית שמאי, אמר קרא, לא תביא את דנזונה ומחיר כלב בית השם אלוהיך לכל נדר, כי תאהבת השם אלוהיך גם שניהם. אז מהמילה גם לומדים בית שמאי לרבות שינוייהם, גם אם הם עברו שינוי, עדיין הדבר הזה אסור בהקרבה כי השינוי לא מועיל. ובית הלל אמר קרא הם ולא שינוייהם, ולכן אם מדובר על אותן דוגמאות של חיטים ועשן סולד, זיתים ועשן שמן, לבית הלל זה מותר בהקרבה. אומרת הגמרא, ובית שמאי גם כן הכתיב הם, משמע ולא שינוייהם, עונה הגמרא, הוא מבא אליהם ולא ולדותיהם. כלומר, גם בית שמאי מודים לבית הלל שהוולדות של אותו אתנן לא נשאו בהקרבה. ובית הלל, תרתי שמה מינה הם ולא שינוייהם, הם ולא ולדותיהם. ומצד שני, בית הלל נמי הכתיב גם, שמפה למדו בית שמאי גם שינוייהם, אומרת הגמרא, כמו בפרק השביעי, גם לבית הלל קשיא. אז הזכרנו אז את התוספות ששואלים, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? ומה הקשר בין הלכות אתנן, הלכות פסולי מזבח, לבין הנידון העקרוני של שינוי, האם הוא קונה או לא קונה בגזלה? ובאמת, כמו שרמזתי מקודם, הגמרא, בסיום הדיון שלנו עכשיו, תבוא ותאמר שאולי באמת אפשר לבודד את הדעות השונות. יכול להיות שבית שמאי מחדשים חידוש בהלכות אתנן והלכות איסורי מזבח, והדעות הנוספות שנראה מיד, כל אחת מהן מיוחדת לתחום אחד ספציפי. אבל על כל פנים כרגע אומרת הגמרא שבית שמאי סבורים ששינוי במקומו עומד, הראיה שחיטים ועשן סולד שמן ועשן זיתים ועשן שמן עדיין אסור בהקרב. ממשיכה הגמרא ואומרת רבי אליעזר בן יעקב, מהי? איפה מצאנו שלדעת רבי אליעזר בן יעקב שינוי במקומו עומד? תניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, הרי שגזל שאה של חיטים, טוב, אז כמובן צריך להחזיר את השאה הזאת, אבל הוא לא החזיר אלא תחנה, לשה, הפאה, וצדיק, הוא אפילו הפריש ממנה חלה. אומר רבי אליעזר בן יעקב, כיצד מברך? אין זה מברך אלא מנעץ, ועל זה נאמר, בוצע ברך נעץ השם. כלומר, רבי אליעזר בן יעקב אומר, גם אם תעבור כל שינויים שבעולם, ופה לטמן דפליג, שלקחת צאה של חיטים ולהפוך אותה להיות לחם כשר שהפרישו ממנו חלה, כאן ודאי יש שינוי גדול. אז גם אם אי פעם הייתה כאן גזלה, כבר עברנו שינויי שינויים מאז הגזלה הזו. ובכל זאת אומר רבי אליעזר בן יעקב, אין זה מברך אלא מנעץ. ומכאן שלדעת רבי אליעזר בן יעקב, שינוי אינו קונה. מה בדיוק מחדש רבי אליעזר בן יעקב? הדבר הזה שנוי במחלוקת מאוד מאוד נרחבת בין הראשונים. יש ראשונים שהבינו שרבי אליעזר בן יעקב אין זה מברך אלא מנעץ, מדבר ממש על ברכת הנהנים, וסבור שעל חלה, על פת שעשויה מחיטים גזולות, ממש לא מברכים. לא מברכים ברכה ראשונה, לא מברכים ברכה האחרונה, וכמובן בעמדה הזאת אוחז הרמב״ם שסבור שלא מברכים על איסור. אבל הרייבד משיג על הרמב״ם ואומר, מה פתאום, איך אתה יכול להגיד שלא מברכים על איסור? ולכן יש הרבה ראשונים שמבינים שלא מדובר פה על ברכות הנהנין, אלא אולי מדובר פה על ברכות המצווה. כלומר, בא רבי אליעזר בן יעקב ואומר, נכון, אם אתה אוכל את זה אתה צריך לברך, כי אסור לאכול בלי ברכה. ואם אתה רוצה לאכול את זה אתה גם חייב להפריש חלה. אלא שלהפרשת חלה הזאת לא מברכים. משום שברכת המצוות, כאן אתה לא יכול לבוא ולהתהדר בזה שאתה מקיים מצווה, כאשר המצווה שאתה מקיים היא בכלל בשאה גזולה. ויש ראשונים שאומרים שרבי אליעזר בן יעקב לא מבטל את הברכה, לא את ברכת הנהנים וגם לא את ברכת המצוות. הוא אומר, אתה ודאי צריך לברך ברכות הנהנים, וכשאתה מפריש חלה אתה ודאי צריך לברך ברכת המצווה, אלא שדע לך שהברכה הזאת, שבדרך כלל מי שמברך ברכה זוכה לזכויות גדולות בשמיים, הברכה הזאת שלך אין זה מברך אלא מנעץ. כלומר, שוב, אם לסכם, המחלוקת היא האם רבי אליעזר בן יעקב אומר לא לברך בכלל, ואם הוא אומר לא לברך, צריך לשאול האם הוא אומר לא לברך ברכות הנהנים או לא לברך ברכות המצוות, או שמא רבי אליעזר בן יעקב בכלל לא בא לומר לא לברך, הוא אומר כן תברך, אבל דע לך שהברכה הזאת עליה נאמר אין זה מברך אלא מנעץ. ככה או ככה, רבי אליעזר בן יעקב לכאורה אומר ששינוי במקומו עומד, והברכה הנעצה הזאת הולכת ונמשכת גם אם אותה שאה של חיטים השתנתה לחלוטין. רבי שמעון בן אלעזר, מהי היא? ופה אנחנו חוזרים להלכות גזלה. דתניא, כלל זה אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שבח שישביח גזלן ידוע על העליונה. כלומר, אם הגזלן באמת לקח את החפץ אבל השביח אותו מאוד, ככה שממש יש עכשיו חפץ חדש, הגזלן הוא זה שיחליט מה לעשות. רצה, נוטל שבחו. כלומר, הוא משאיר את זה אצלו ובעצם משלם לבעלים את הסכום של הקרן, את הסכום של מה שהוא גזל. לחילופין, אם הוא רוצה, יכול לומר לו גם הרי שלך לפניך, להחזיר את החפץ המושבח כמו שהוא. אומרת הגמרא, זה לא כל כך סביר, אם החפץ באמת מושבח, אז מה זאת אומרת הרי שלך לפניך? מייקה אמר, אמר רב ששת, העמדה של רבי שמעון בן אלעזר יותר מורכבת. אמר רב ששת, אחי כאמר, השביחה נוטל שבחו. כלומר, אם באמת הוא השביח, אז הוא נוטל את שבחו, הוא שומר את זה אצלו, כי השינוי קנה עבורו לכאורה, וצריך להחזיר לבעלים רק את שווי הקרן. אבל אם כיחש, כלומר, אם החפץ או הבהמה הכחישו בידיו ופחד שוויים, אז אומר לו הרי שלך לפניך דשינוי במקומו עומד. כלומר, רבי שמעון בן אלעזר בעצם בא לטובתו של הגזלן, ואומר שלמרות שהיה שינוי, ואם היה שינוי, אפילו שהשינוי היה לגריעותה, השינוי היה שינוי של ככה, של כחישות, עדיין בעצם הגזלן לא קנה, ויכול להחזיר את החפץ כמו שהוא. ואם כן, רבי שמעון בן אלעזר ודאי אומר שינוי במקומו עומד. השאלה המתבקשת אומרת הגמרא, אי האחי, אם רבי שמעון בן אלעזר באמת סבור ששינוי במקומו עומד, אז אפילו ישביח נמי. כלומר, אם ככה, אז גם אם זה ישביח, צריך לומר לו הרי שלך לפניך, והגזלן לא יכול להחזיק אצלו את החפץ. אמרי, מפני תקנת השבים. כלומר, בעצם רבי שמעון בן אלעזר סבור ששינוי במקומו עומד, ששינוי לא קונה, והגזלן צריך היה להחזיר את החפץ בין ישביח בין הכחיש, כמו שהוא. אלא שאם הוא השביח את החפץ, יש לנו אינטרס ללחוץ עליו, או לפחות לפתוח לו פתח לתקנת השבים, לפתוח לו פתח לתשובה, ולכן, אם החפץ ישביח, אז מי עיקר הדין היה צריך להחזיר את החפץ עם השבח, כי הוא לא קנה אותו בשינוי, כי שינוי במקומו עומד, אבל אנחנו כן מאפשרים לו לשמור אצלו, אצלו את החפץ, או את הבהמה המושבחת, ולהחזיר רק את שווי הקרן. אבל כאמור, הדבר הזה הוא מפני תקנת השבים, ועל תקנת השבים נדבר עוד מעט, בדף צדידה לדמות ב'. אבל סוף כל סוף רבי שמעון בן אלעזר, לפי האוקימתא של רב ששת, ודאי אומר ששינוי במקומו עומד. רבי ישמעאל, מה היא? דתניא. מצוות פאה, להפריש מן הקמה, כמובן עיקר מצוות פאה, זה שפשוט בעל השדה לא יקצור את הפאה ישיר אותה לעניים. לא יפריש מן הקמה, כלומר בא בעל השדה וקצר את השדה כולה, לא ישיר פאה. עדיין צריך לקחת חלק מן העומרים ולהפריש אותה, מפריש מן העומרים. לא יפריש מן העומרים, מפריש מן הקרי עד שלא מרחו. מרחו, כלומר אם זה כבר עשה גמר מלאכה, מעשר ונותן לו. אתה זאת דנו למה דווקא מעשר, מה עם תרומה, אבל ודאי שצריך להפריש תרומות ומעשרות, ועדיין חייב לתת לעניים. כלומר, גם אם זה ממש לא הקציר, זה ממש לא השיבולים בקומתן, שאותם היית צריך להשאיר לפאה, וגם אם זה עבר שינוי שכבר קצרת את זה, ואפילו מרחת את זה, עדיין חייבים לתת לעניים. רבי ישמעאל ומקצין עוד יותר ואומר, משום רבי ישמעאל אמרו, אף מפריש מן העיסה ונותן לו. בעל הבית שלא השאיר פאה, אפילו אם החיטים כבר הגיעו ממש למצב של שאה, עדיין יש כאן חיוב מתנות עניים, וצריך לתת את הפאה. שוב, לכאורה ודאי שינוי קונה, היו כאן הרבה מאוד שינויים, ורבי ישמעאל מתעלם מהם. רבי ישמעאל אומר, שינוי במקומו עומד, ולכן בעל השדה עדיין חייב להפריש פאה. ובכן, לכאורה באמת חבורה מאוד מכובדת של תנאים, שכולם גם יחד סבורים שינוי במקומו עומד. וגם אם חלו שינויים גדולים, ההלכות הבסיסיות שהיו תרום השינוי, עדיין במקומן עומדות. ועל זה תמה הגמרא, מה לרב פאפה לאביי, שבאמת העמיד בשורה אחת, בחבורה אחת, את כל אותם תנאים שאומרים שינוי במקומו עומד, איכפל כל הנת הנאי להשבוינן כבית שמיים? כלומר, אתה אביי לשיטתך, שהשיטה הזאת ששינוי במקומו עומד, היא שיטת בית שמי, כמו שראינו בדין אתנן. אז יוצא שיש כל כך הרבה תנאים שהולכים עליבא דבית שמי? עונה לו אביי, אמר לי, אחי כאמרי, לא נחלקו בית שמי ובית הלל בדבר הזה. כלומר, אביי אומר, מה שלנו כל כך מקובע בראש, ששינוי ודאי קונה, אין מי שאומר ששינוי לא קונה. לכל היותר יש בית שמי כזה, אבל לבית שמי אנחנו בטח לא חוששים. לא, 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 זה לא נכון. זה לא נכון, אומר אביי. בית שמי לא נחלקו בדבר הזה. הרי אם ראינו בתחילת הסוגיה, יש פשוט שתי מחלוקות, האם אפשר או אי אפשר להקריב חיטין והסען סולד, זיתים והסען שמן. ורק דעה אחת אומרת שהמחלוקת היא בעצם מחלוקת בית שמי ובית הלל. אומר הבאי, אני לא מחויב לדעה הזאת. אני לא מבין שזו מחלוקת בית שמי ובית הלל, אני מבין שזו מחלוקת בין שתי ברייתות. כי באמת יש מערכה לעומת מערכה, חבורה לעומת חבורה, שנחלקו בתנאים, האם שינוי במקומו עומד או לא. כך דעתו של אביי. אבל, ושוב, הדגשנו את זה כשלמדנו את הפרק השביעי, רבא לא מוכן לקבל את זה. אומר רבא, מה פתאום? מה פתאום? נכון, יש דעת בית שמי שאומרים ששינוי במקומו עומד, וגם דעת בית שמי הזאת נאמרה בכלל בהלכות איסורי מזבח, אבל כל הדעות שהזכרת, כל אחת מהן מביעה עמדה נקודתית, ספציפית באיזושהי סוגיה, ודאי לא מדובר על עמדה רחבה שאומרת שינוי במקומו עומד. אמר רבא, ממה? דילמה. עד כלו כאמר רבי שמעון בן יהודה הטה בבריתא שבה פתחנו מקודם, אלא בצו, הואיל ויכול להעבירו על ידי צפון, כמו שהסברנו מקודם. רבי שמעון בן יהודה לא אומר ששינוי לא קונה, אלא אומר שצביעה שאפשר להסיר אותה היא לא שינוי. זה שינוי החוזר לבריאתו. ועד כלו כאמר בית שמאי הטה, אלא לגבה, משום דאימיס. כלומר, מה שבית שמאי אומרים, חיטין והסן סולת אסור להקרבה, כי הסטנדרט לעניין קורבן הוא הרבה יותר מחמיר, בגלל שיש תואבה בעניינים הללו של אתנן ומחיר כלב, אז גם תולדות תלדותיהם, גם שינויי שינויהם אסורים בהקרבה. אבל שוב, זה חידוש בהלכות איסורי מזבח, זה לא חידוש בהלכות שינוי. ועד כאן הוא כאמר רבי אליעזר בן יעקב, לגבי מי שגזל שאה והפריש ממנה חלה, גם שם לעניין ברכה, משום דעה ולמצווה הבאה בעבירה. ברכה, כל מהותה, לשבח, להלל את הקדוש ברוך הוא. איך אתה מהלל את הקדוש ברוך הוא כשאתה עובר על רצונו, כאשר אתה גזלן? ועד כאן הוא כאמר רבי שמעון בן אלעזר האטם, אלא בהכחשה דהדר. כלומר שוב, רבי שמעון בן אלעזר ודאי דיבר על גזלה, ואמר שאף על פי שהוא כחשה, יכול לומר לו הרי שלך לפניך, משמע שהשינוי לא נקנה לגזלן. אומר הבעל לשיטתו, לא, מדובר על הכחשה דהדר. כלומר הבהמה באמת קצת הכחישה, אבל נשלח אותה לפנסיון לבעלי חיים, והיא תתחזק בחזרה. ולכן בעצם אין כאן שינוי. ועד כאן לא כאמר רבי ישמעאל האטם, אלא לעניין פאה, משום דכתיב תעזוב יתירה. כלומר, שיות שהתורה מדגישה פעמים רבות בספר ויקרא, לעני ולגר תעזוב אותם, והדבר הזה נאמר גם בפרשת קדושים וגם בפרשת אמור. לכן חיוב פאה הוא בעצם חיוב שאי אפשר לברוח ממנו, אי אפשר לבטל אותו. והגם שהתבואה כבר השתנתה עד מאוד מאז שבעל השדה לא השאיר אותה כפאה, עדיין באמת יש חיוב פאה. וכי תימה ליגמר מיני, כלומר סוף כל סוף, פה ניקח למשל את הדוגמה הזאת של פאה, ונאמר שמכאן באמת למדנו באופן רחב ששינוי לא קונה, אומר הבאי מתנות עניים שני, כדבאי רבי יונתן. דבאי רבי יונתן, מה הייתה עמד רבי ישמעאל? משום דקסבר שינוי אינו קונה? האם באמת יש כאן עמדה עקרונית שלדעתו שינוי לא קונה? או דילמה, באלמה כסבר שינוי קונה? ודאי שגם רבי ישמעאל מודה לכל אותן סוגיות שאומרות, ודאי לגבי גזלן ששינוי קונה. והכה, זה שהוא סבור שחיוב פאה לא מתבטל אפילו אם כבר התבואה הגיעה והפכה להיות לחם. והכה, משום דכתיב תעזוב יתיר. ואם תמצאי לומר, תעמד רבי ישמעאל, משום דקסבר שינוי אינו קונה, אז תעזוב יתיר דכתב רחמנא למה לי. ותו לרבנן תעזוב יתיר דכתב רחמנא למה לי. מהסוף כל סוף יש כאן ניתור בפסוק. אומרת הגמרא, מבעל לכדתניא, המפקיר כרמו, והשכים לבוקר ובצרו, חייב בפרט בעוללות בשכחה ופאה, ופטור מן המעשר. כלומר, היות שלפחות במהלך הלילה הכרם הזה היה הפקר, אז כבר חיוב תרומות ומעשרות אין כאן. חיוב תרומות ומעשרות מחייב בעלות מלאה ושלמה, ואם במהלך הלילה זה היה הפקר, הופקה חיוב מעשרות. אבל בא תעזוב יתרה ללמד שלהתפטר ממתנות עניים זה יותר מורכב. זה שהתורה תפתור אותך מתרומות ומעשרות, אם זה היה קצת זמן הפקר, אתה כבר פטור מתרומות ומעשרות. אבל להיפטר ממתנות עניים זה לא. ואתה עדיין חייב במתנות עניים, ואת זה למדנו מתעזוב יתירה. סוף דבר, ברור שהייתור של תעזוב מלמד גם הלכות נוספות בעניין מתנות עניים, אבל הוא לא גורע מזה שיכול להיות שרבי ישמעאל באמת מביע חידוש מיוחד בהלכות מתנות עניים, בזה שאתה לא יכול להתחמק ולא יכול להיפטר מחיוב פאה, אבל עניינים אחרים, הנה חינמי שינוי קודם. יפה, עד כאן דבריו של הבאי. ועכשיו מגיעה הגמרא להכרעת ההלכה, אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. אז רבי שמעון בן אלעזר, שוב, מכל המקורות הרבים שראינו, רבי שמעון בן אלעזר באמת מדבר בפירוש על גזל, ואומר שאם הבהמה הוא כחשה, יכול לומר לו הרי שלך לפניך. כלומר שלכאורה השינוי לא נקנה לגזלן. אומרת הגמרא, האם אמנם שמואל פסק כך, ומי אמר שמואל הכי? ואמר שמואל, אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, אלא לנזיקין. שמין כזכור זה לשום את הנבלה. לשום את הפחת, את המצב הנוכחי, ועל גמר צריך לשלם. אז בנזיקין, קודם כל שמין כמה שווה הנבלה, כמה שווה הבהמה שנפגעה, ועל גבי זה צריך להוסיף את הנזק. אבל שמואל אמר בפירוש שלא שמים לא לגנב ולא לגזלן. כלומר, אם הבהמה נפגעה, או מתה, או נתלמדה, אז לא שמים כמה השווי שלה עכשיו, ועל גבי זה הגנב צריך עוד להוסיף. מה פתאום? הבהמה נשארת אצלו, ולנגנב או לנגזל, הוא צריך להחזיר את מלוא השווי שהוא גנב. ואם כן, איך אתה יכול לומר שהלכה כרב שמעון בן אלעזר, הרי זה סותר בדיוק את דבריו? והגמרא מסבירה, בישלמה לרבה, דאמר כי כאמר רב שמעון בן אלעזר, האטם בהכחשה דהדר, לא קשיא. כלומר, היות שרבה הסביר שרב שמעון בן אלעזר מדבר על במה שהוא כחשה, אבל אפשר להחזיר אותה חזרה, אז באמת לא קשיא, כי כאמר הלכה כרב שמעון בן אלעזר, דשינוי במקומו עומד, רק בהכחשה דהדר, בשינוי הפיך. מה שקראנו שינוי דרבנן, שינוי החוזר לבריאתו. ואז באמת, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, שמא במה הוא כחשה בשינוי החוזר לבריאתו, זה לא שינוי קונה, ויכול הגזלן לומר, הרי שלך לפניך. וכי כאמר שמואל הטה, מה שאומר שמואל שלא שמים לא לגנב ולא לגזלן, אלא לנזיקין, כלומר שמא בהמה מתה, היא נשארת בידיו של הגזלן, והוא צריך לשלם לנגזל את מלוא השווי, שם מדובר על הכחשה דלא הדר. למשל, אם הבהמה מתה, שזה בלתי הפיך. ואז באמת לא מחזיר לו את הנבלה ומוסיף על גביה, אלא הנבלה נשארת אצל הגזלן, והנגזל צריך לקבל את מלוא השווי. ובכן, לפי רבה אין שום קושייה על שמואל. הוא אומר שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר דווקא בשינוי החוזר לבריאתו. אלא לאביי, שמבין את רבי שמעון בן אלעזר באופן נרחב, דאמר כי כאמר רבי שמעון בן אלעזר בהכחשה דלא הדר כאמר, כי רבי שמעון בן אלעזר מביע עמדה עקרונית שאומרת שינוי במקומו עומד, אז מה יקלה מימר? אז איך יכול להיות ששמואל פסק את דעתו? הרי אתה רואה שלעניין שומה, שמואל לא פוסק ששינוי במקומו עומד. שמואל פוסק שאם הבהמה מתה היא נשארת אצל הגזלן, והוא צריך לשלם הנגזל את מלוא השווי. אומרת הגמרא, אביי באמת לומד את דברי שמואל אחרת, אביי מתנה הכי, אמר רב יהודה אמר שמואל, אמרו הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, ולילו סביר עלי. כלומר, אביי לשיטתו באמת מבין שאכן יש דעות תנאים שאומרות שינוי במקומו עומד, זו לא עמדה בית שמיית, אלא באמת יש עוד תנאים שאוחזים בזה, ולכן בשמואל אומר, דע לך שיש כאלה שאומרים שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר, אני באמת לא סובר ככה, אני סובר ששינוי קונה, ולכן אין שמין לגזלן, אבל יש כאלה שפסקו כדעת רבי שמעון בן אלעזר. ועוד אומרת הגמרא דף צד ד עמוד ב', אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, דבר תורה, גזלה הנשתנית, חוזרת בעיניה. כלומר, מכר הדין שינוי לא קונה, וגם אם הגזלה השתנתה, מחזירים אותה בעיניה שנאמר, והשיב את הגזלה אשר גזל מכל מקום. ואם תאמר משנתנו. טוב, על מה תעשה עם משנתנו שאומרת שאחרי גזלה הגזלן לא צריך להשיב, אלא להשיב רק את דמי הקרן מראש שהוא לקח, אבל לא את החפץ עצמו. אומר רבי יוחנן, משנתנו היא משום תקנת השווים. כלומר, משנתנו באה להקל על הגזלן. מעיקר הדין, גם אם לקחת, בשלב הזה של הגמרא, גם אם לקחת עצים ועשית מהם כלים, גם אם לקחת צמר ועשית ממנו בגדים, אז אתה צריך להחזיר את הכלים. אז אתה צריך להחזיר את הבגדים. אלא שמשום תקנת השווים, כי אז יש לך, יהיה לך עוד יותר קשה לשוב בתשובה. יהיה לך עוד יותר קשה להחזיר, כי אתה אומר, אני לא מחזיר את מה שגזלתי, אני מחזיר את מה שגזלתי ועמלתי וטרחתי עליו, והכנתי כלים מן העצים, והכנתי בגדים מן הצמר, ולכן משום תקנת השווים אמרו ששינוי קונה, אבל מי דאורייתא, שינוי אינו קונה. אומרת הגמרא באמת, ומי אמר רבי יוחנן הכי, ואמר רבי יוחנן הלכה כסתא משנה, ותנן, בוא נעזוב רגע את דיני גזלן, בוא נחזור שם למסכת חולין בענייני ראשית הגז, לא הספיק לתנו לו עד שצבאו פטור. כלומר, אתה רואה שבאמת שינוי משנה לגמרי את כל חובת הנתינה, אפילו בראשית הגז, ושם לכאורה לא שייך תקנת השווים, ואתה רואה ששינוי כן קונה. אמר לאומי דרבנן ורבי יעקב שמי, לידידי מפר של ימיני דרבי יוחנן, חוזר לראשית הסוגיה, כגון שגזל עצים משופין ועשאן כלים, דהבלי שינוי החוזר לבריאתו. וכאן בעצם חזרנו לאותו ביטוי ייחודי שנתחדש לנו ביום שישי בגמרא בדף צד ג' עמוד ב', שינוי דאורייתא ושינוי דרבנן. אז אנחנו עד עכשיו הבנו שזה פשוט מילים נרדפות לשינוי החוזר לבריאתו ושינוי שאינו חוזר לבריאתו. וזה בדיוק מה שרבי יוחנן עכשיו מסביר. הוא אומר רבי יוחנן, אם השינוי שינוי טוטלי, שינוי שלא חוזר לבריאתו, אז הנה חינם, מי דאורייתא הוא קונה. אם זה שינוי החוזר לבריאתו, אז באמת מדאורייתא הוא לא קונה, זה כבר שינוי שהוא רק שינוי מדי רבנן, ולכן מעיקר הדין היינו צריכים לומר לאותו אחד שגנב את הקורות, ועשה מהם כלים שיחזיר את הכלים, אבל באו חכמים ואמרו משום תקנת השווים, כדי לפתוח לו פתח לשווי בתשובה, כדי לפתוח לו פתח להשווה בכל זאת, אז אמרו לו שהוא יכול להחזיר את דמה, ולא צריך להחזיר את מה שהוא גזל. אבל זה כבר דין דה רבנן, שכאמור כל כולו משום תקנת השווים, ואם כן שוב, הגמרא עכשיו בערה יותר, אז מה העניין הזה של שינוי דאורייתא ושינוי דרבנן? ומכאן הרחבה בעניין הזה של תקנת השווים. תנו רבנן, הגזלנים ומלווי בריבית שהחזירו, כלומר גזלן באמת רוצה לשוב בתשובה, הוא רוצה להחזיר, אומרת הברייתא אין מקבלים מהם, לא מקבלים את החפץ, אלא לא מקבלים אפילו את דמיו, הוא אומר בוא אני אשלם לך את מה שגזלתי, לא אתה לא צריך, אני מוכר לך. אתה מקבל מהם, מי שכן לקח, אין רוח חכמים, לא חיים מענו. או במילים אחרות, גזלן שרוצה לחזור בתשובה, לא צריך להחזיר. אמר רבי יוחנן, חידוש גדול, בימי רבי נשנית משנה זו. כלומר, ברור שיש כאן איזושהי תקנת חכמים, שנראית מרחיקת לכת, צריך להבין את ההקשר, צריך להבין את הנסיבות. ולכן רבי יוחנן אומר, שבאמת בימי רבי נשנית משנה זו, מעניין לחשוב למה דווקא בתקופתו של רבנו הקדוש, פתאום פסע הנגע הזה של גזל, של אנשים שסוחבים המון שלו שלהם, דתניה, מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה. כלומר, הרבה, היו לו ידיים ארוכות, סחב הרבה דברים לאורך חייו, ואמר, די, מספיק, אני רוצה לחזור בתשובה. אמרה לו, אשתו, רגע, אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנת אינו שלך. כך, הצעת היצר הרע, תמיד, תמיד. להגיד שלחזור בתשובה, זה גדול מדי, זה גבוה מדי, זה רחוק מדי, זה חסר סיכוי, ונמנע ולא עשה תשובה. כלומר, אותו אדם רצה להתחיל, אבל כשהבין שהמשימה מורכבת מדי, אז אמר, טוב, אז אם אני לא חוזר בתשובה, לפחות אני צריך להישאר בפרנסה שלי. אז המשיך אותו מוישה לגנב, והמשיך אותו אדם להמשיך ולהיות גנב. ונמנע ולא עשה תשובה. באותה שעה, שוב, בימי רבי אמרו, הגזלנים המלווה בריבית שהחזירו אין מקבלים מהם, והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה הימנו. אין ספק שהברייתא הזו באמת קובעת קביעה מרחיקת לכת, ויש שלוש דעות בראשונים איך להבין אותה. אנחנו ברשותכם רק נסיים את הסוגיה, ואז נחזור להבין אז מה בדיוק החידוש כאן בברייתא. אומרת הגמרא, מייטיבי, הניח להם אביהם מעות של ריבית. אדם הלווה בריבית, קיבל את הריבית, והלך לעולמו. ועכשיו היתומים, היורשים, שיכול להיות שהם צדיקים, אומרים, יש פה מעות שהגיעו לאבינו באיסור, שאבינו קיבל אותה מריבית. אף על פי שהם יודעים שהם ריבית, הם חייבים להחזיר. כי סוף כל סוף הם לא עברו שום עבירה. הם לא לקחו שום דבר. ועד רבה, ברגע שאבי אמת, יש פה גם שינוי רשות. ולכן הכסף הוא כסף שלהם, הם חייבים להחזיר. מדייק את הגמרא, אין הוא הוא דלו. הם לא צריכים להחזיר. אילו אביהם עדיין היה חי וקיים, היה חייב להחזיר. אבל מקודם בברייתא אמרת שמלווה בריבית שהחזירו, הם מקבלים מהם. עונה הגמרא, בדינו דאביהם, נמי אינו חייב להחזיר. גם אביהם היה חי, לא היה צריך להחזיר, משום אותה תקנת שווים בימי רבי. והא דקתני בדידו, אז אם גם אביהם לא צריך להחזיר, למה דיברת על היתומים? משום דקבאי למתנה סיפה, הניח להם אביהם פרה וטלית וכל דבר המסוים, את זה הם כן חייבים להחזיר, מפני כבוד אביהם. כלומר, שלא יבואו ויצביעו ברחוב ואמרו, תראו, זאת הפרה שפלוני גזל, אז פלוני כבר הלך לעולמו, אבל בניו משתמשים בה. או זאת הפרה שפלוני קיבל בתמורה לתשלומי הריבית. ולכן מפני כבוד אביהם הם כן צריכים להחזיר. והיות שהסיפה מדברת עליהם, שאפילו הם חייבים להחזיר, תנא ריישא, נמי בדידו. שואלת הגמרא, רגע, מפני כבוד אביהם חייבים להחזיר, איקרי קל ונשיא ועמך לא טהור, בעושה מעשה עמך. למה בכלל היתומים הללו צריכים לחוס לכבוד אביהם? אביהם היה גזלן, מלווה בריבית, למה בכלל צריכים לחוס לכבודו? והכלל הגדול הוא שאנחנו מכבדים רק את מי שעושה מעשה עמך, רק את מי שהולך בדרך הטוב והישר. עונה הגמרא, כדאמר רב פנחס בשעשה תשובה, חנמי בשעשה תשובה. כלומר, אותו אדם באמת רצה לחזור בתשובה ולהחזיר את כל גזלותיו, אבל לא הספיק. אומרת הגמרא, רגע, אבל היא עשה תשובה, מה היא באה יגבי? אז אם הוא באמת חזר בתשובה, למה זה אצלו? היא באה אלה להדורי. עונה הגמרא, כמו שהספרתי, שלא הספיק להחזיר עד שמת. ולכן, אם מדובר על מעות של ריבית, הם לא צריכים להחזיר. אבל אם מדובר על דבר מסוים, על בהמה, על תלית, אז את זה הם צריכים להחזיר משום כבוד אביהם המנוח, שלעת זקנה אכן חזר בתשובה. תשמע, הגזלנים ומלווה בריבית, אף על פי שגבו, מחזירים. קודם כל, שואלת הגמרא, גזלנים, מהי שגבו איקה? גזלן לא גובה את הגזלה. אי גזול גזול, אם הוא גוזל אותה, הוא גוזל אותה. והיא לא גזול, לא גזול, מה שייך לדבר על גבייה בגזלה. אלא אימה הגזלנים ומהי ניהו מלווה בריבית, מלווה ריביות, אף על פי שגבו, מחזירים. אז שוב, אם אתה רואה כאן שמי שגבה ריבית צריך להחזיר. עונה הגמרא, לאור הברייתא שראינו מקודם בימי רבי נשנית משנה זו, אמרי מחזירים, הם צריכים להחזיר, אבל התשובה שהם צריכים לקבל זה שאין מקבלים מהם. אנחנו לא רוצים לקבל. רגע, אז אם לא מקבלים מהם, אלא למה מחזירים? מחזירים כדי לצאת ידי שמיים. אבל אנחנו לא נקבל מהם, ושוב מיד נחזור למחלוקת איך להבין את המשפט הזה. תשמע, הרועים והגבאים והמוכסים, כל אלה שגוזלים מן הרבים, הרועים, אלה שרועים בשדות זרים, גבאים ומוכסים, מי שגובים עבור המלך, והרבה פעמים היו גובים יותר ממה שאמורים לגבות. אומרת הברייתא, תשובתן קשה. כי הם לא יודעים, הם כבר לא זוכרים, אין להם רשימה מסודרת ממי הם גנבו או ממי הם גבו שלא כדין. ולכן קשה להם לחזור בתשובה. אבל לפחות מחזירים למכירים, לפחות אם יש מישהו שהם יודעים שהם לקחו ממנו שלא כדין, לפחות שיחזירו אליו. אבל שוב, אמרת שמפני השווים בתשובה לא צריך להחזיר. אמרי, גם כאן, מחזירים ואין מקבלים מהם. אז שוב השאלה, ואלא למה מחזירים? לצאת ידי שמיים. כלומר, הם ככם צריכים להחזיר, אבל לא מקבלים מהם. אי האחי, עמי תשובתן קשה? אז בכלל לא קשה לחזור בתשובה כזאת. כי אנחנו רוצים להחזיר, אף אחד לא ייקח מאיתנו, לא על הרבה כסף, כי לא הסכימו לקבל. ועוד, אי מסייפה ושאין מכירים, כלומר, אם הם מכירים את מי שהם לקחו ממנו שיתנו לו, ואם הם לא מכירים, יעשה בהם צורכי ציבור. כלומר, יתרמו לקופה הציבורית, מאמר הפריסדה, לבורות, שיחינו מערות, כלומר, לצורכי העיר. לתשמישי העיר שיתנו את הכסף וככה הם כאילו מחזירים לרבים. טוב, אז כאן כבר מפורש שהם צריכים להחזיר, מי שמכירים צריכים להחזיר לו, ומי שלא מכירים צריכים לשלם כסף לקופה הציבורית, ולכן באמת תשובתם קשה, כי הם גם צריכים לחפש את כל מי שהם גבו ממנו, ולמי שהם לא גבו ממנו הם ייתנו שווה ערך לקופה הציבורית, באמת יפסידו הרבה כסף. אלא אומרת הגמרא לא קשיא, כאן קודם התקנה, כאן לאחר התקנה, הברייתא הזאת לפני התקנה. שבאמת לא צריך להחזיר כדי לפתוח פתח לשווה בתשובה. אבל אחר התקנה, לאחר אותה התקנה שבימי רמי, אינה חינמי אינם צריכים להחזיר. אומרת הגמרא, רגע, והשתא דאמר רב נחמן, בשאין גזלה קיימת, כלומר שמה שהם לקחו כבר ממש לא קיים, אז אפילו תימא אידי ואידי לאחר התקנה, ולא קשיא. כאן בגזלה קיימת. אם הגזלה עדיין קיימת, אז צריכים להשיב, אבל כאן בשאין גזלה קיימת, ועל זה אמרו שהם לא צריכים להשיב, בשום תקנת השווים, כדי לפתוח פתח לשווה בתשובה. כלומר, אומרים למישהו גזלן, אם אתה רוצה לתקן דרכיך ולחזור בתשובה, כל הגזלות שיש לך בבית בעין תחזיר אותם, אתה לא צריך להתחיל להתחשבן על גזלות שאינן קיימות. שואלת הגמרא דרצליה עמוד א', והאבנת, באותו סיפור של האדם ואשתו, של הגזלן ואשתו, והאבנת דגזלה קיימת היא. כלומר, הוא רצה להחזיר את האבנת, וגם מזה פטרו אותו באותו סיפור. אומרת הגמרא, לא, מהי אבנת? דמי אבנת. כלומר, האבנט כבר לא היה קיים, אמר, אני אחזיר את דמי האבנט, ועל זה אמרו לו, לא צריך. לא צריך. אם באת לחזור בתשובה, אתה לא צריך להחזיר את דמי האבנט. שואלת הגמרא, וכל איך הגזלה קיימת, לא עבוד רבנן תקנת? אם הגזלה קיימת בעיניה, אם אין תקנת השווים, והרי, מריש, שזו הסוגיה שכבר הזכרנו, סוגיה בגיטין, דגזלה קיימת היא, כלומר, אדם גנב איזושהי קורה, ובנה אותה בבית, ועל זה למדנו בגיטין, ותנן על המריש הגזול שבנאו בבירה, שיתול דמיו מפני תקנת השווים. כלומר, המריש קיים, ובכל זאת באים אל הגזלן ואומרים, אתה יודע מה, אתה לא צריך להחזיר אותו. אתה לא צריך להחזיר את הגזלה, מספיק שתיתן את דמיה, כדי שיהיה לו יותר קל לחזור בתשובה. אומרת הגמרא, שאני התם, דחייבן דאיקה פסיידה דבירה, שוויו הרבנן כדלייתא. כלומר, היות ששם, אם נאמר לו שהוא צריך להחזיר את המריש עצמו, אז הוא צריך לפרק את כל המבנה שהוא בנה, לכן מבחינתנו זה נחשב כאילו המריש כבר לא נמצא, וממילא הפעילו בו תקנת השווים, ועשו אותו חכמים כמנדלייתא. והמפתח להבין את הסוגיה הזו, שבאמת המפרשים התלבטו בה הרבה, כנראה נמצא בדבריו של הרשב"א כאן על מסקנת הסוגיה בדף צדיהי עמוד א'. וכותב הרשב"א, כיוון דאיקא פסיידא דבירא שוויו הרבנן כגזלה שאינה קיימת, ומיהו דמים מיה משלם כיוון שהיא קיימת. את דין מריש ואת דין תקנת השווים, אומר הרשב"א, למדנו פעמים רבות, לא מצאנו שמי שגזל קורה ובנה אותה בבניין, פטור לגמרי מלהחזיר כל דבר. מה פתאום? הוא פטור מלהחזיר את הקורה, וכמו שמפורש כאן באותה משנה בגיטין, שיתול דמיו. כמו הוא צריך להחזיר את דמיה, אבל הוא לא פטור לגמרי מלהשאיר. לעומת זאת, באותה ברייתא שאותה ראינו מקודם, בימי רבי נשנית משנה זו, שם מדובר על זה שהוא לא צריך בכלל להחזיר. הוא בא לחזור בתשובה, הוא מפסיק להיות גנב וגזלן, אבל לא צריך להחזיר כלום. ולכן אומר הרשב"א, והמקור הוא ברייבה, ושתי תקנות היו. ברור שהסוגיה שלנו מדברת על שתי תקנות שונות. דביק זלה שאינה קיימת כלל, אפילו דמים אינו משלם. כלומר, אם באמת מדובר על אותו גזלן שרוצה לחזור בתשובה ואין, הגזלה נעלמה, הוא כבר מכר אותה, כבר שלח אותה למדינת הים, אז באמת לא צריך לשלם כלום, אפילו לא ידמה. אבל אומר הרשב"א, בשגזלה קיימת, מחזיר. והיא כפסיידא דבירא, כאן אמרנו משלם דמים ואינו מחזיר בעינה מפני התקנה. כלומר, יש תקנת השווים אחת שאומרת, אתה לא צריך להחזיר את החפץ, אבל אתה צריך לשלם את דמיו. ויש תקנת השווים הרבה יותר מרחיקת לכת, שאומרת, אתה בכלל לא צריך להחזיר, אפילו לא את הכסף. כך צריך להבין את הגמרא. ובכן, התקנה הראשונה, תקנת מריש, לא מפתיעה אותנו. לא מפתיעה אותנו, זה איזושהי פרפרזה על ההלכה של שינוי קונה. הרי מי דאורייתא, מי שגזל חפץ ושינה אותו, לא צריך להחזיר את החפץ, אלא צריך להחזיר רק את דמיו. אז באו חכמים ואמרו שיש מצבים מסוימים כמו מריש, שלמרות שלא עשית שינוי, אתה לא צריך להחזיר את החפץ עצמו, כדי שלא תצטרך לפרק את כל הבית, אלא מספיק שתחזיר את דמיו. יפה, זאת לא הלכה כל כך מרחיקת לכת. התקנה השנייה, התקנה שאומרת שיש מצבים שבהם הגזלן בכלל לא צריך להחזיר, זו עקירה גמורה של דין תורה. וזה באמת מאוד מפתיע, איך בימי רבי שנשנית משנה זו, ביטלו דין דאורייתא לגמרי, ואמרו שהגזלנים בכלל לא צריך, בכלל לא צריכים להחזיר. אז כאן אנחנו צריכים לחזור אל התוספות בדף צדידה לדמות ב', והתוספות מציגים שתי דעות, ויש גם דעה שלישית בין הראשונים. אני קורא את התוספות דף צדידה לדמות ב', דיבור המתחיל בימי רבי. אומר רבנו תם, דלא לפניו ולא לאחריו, אלא לדורות דווקא תיקן, משום מעשה שהיה ולא לדורות הבאים. דה, מעשים בכל יום שמקבלים מן הגזלנים ודנים דיני גזלות. רבנו תם מביא המון הוכחות ממרחבי השס שדנים דיני גזלות. או במילים אחרות, רבנו תם קצת מרים ידיים. ואומר, איך אפשר לעשות תקנה כזאת, להגיד שגזלן בכלל לא צריך להחזיר? שום דבר? אפילו לא את דמיו? איך יכול להיות? ורבנו תם אומר, זה כל כך לא יכול להיות, שעל כורחנו שהתקנה הזאת היא תקנה מיוחדת לתקופת רבי ולא יותר. זה איזושהי הוראת שעה, כנראה היה ריבוי גזלנים או משהו כזה, אבל להגיד שיש תקנה שאומרת שגזלנים לא צריכים להחזיר שום דבר, זה לא יעלה על הדעת. ומעשים שבכל יום שמקבלים מן הגזלנים. כך רבנו תם. ולשיטתו, באמת יש כאן איזושהי ברייתא שמספרת אנקדוטה היסטורית מאוד מעניינת, אבל אי אפשר ללמוד ממנה שום דבר, זו ודאי לא הלכה, שגזלנים לא צריכים להחזיר. אבל התוספות אינם מקבלים את דבריו של רבנו תם. אני מדלק טיפה בתוספות, והרי אומר, דממתניתי לא הווה מצי למפרח וכו' וכו', ולכן הרי מסביר את כל הסוגיה אחרת. וכותב הרי, משום דרבי לא תיקן אלא באותם שעשו תשובה. וברייתא דמוכח מינה מיירי באבד תשובה, מדי קטנה וחייבים להחזיר מפני כבוד אביהם. או, סליחה, דילגתי שורה אחת, אני חוזר בכל זאת שורה אחת אחורה, כי זה כבר הפירוש השלישי, אני קורא שוב. ורי אומר, דמתניתם לא אבא מצא למפרח דלא תיקן רבי דאין מקבלים, אלא מאותן בני אדם שרוב עסקם ומחייתם בכך. והיו ניזונים בגזל וריבית ומתפרנסים בכך כל ימיהם. כדי קטניה, הגזלנים ומלווה בריבית, הם משמע שאומנותם בכך, וכן הרואים. וממתניתים, אם אלה לא פרי, שלא עשו תקנה, לקבל מאדם שגזל ומלווה בריבית, באקראי באלמה. ואם כן, אומר הרי, וכך, מפרש גם הראש, ובעקבותיהם, כך נפסק בשולחן ערוך, בסימן שין סמך וב, בחושן משפט. אומר הרי, שוודאי תקנת רבי היא לדורות, אבל היא לא מערערת על עצם החובה להשיב גזלה. ברור שגזלן צריך להשיב. וברור שמלווה בריבית צריך להשיב. אין על זה שאלה. אי אפשר לעשות תקנה ההפך מזה. אלא שכאן מדובר על אדם שזה היה המקצוע שלו. הוא התפרנס מהלוואה בריבית, הוא התפרנס מגזלה. ועבור אדם כזה, לעשות מהפך בחיים, הזכרתי מקודם בחצי מילה, מוצאי שבתות, זה זמן שסיפורי צדיקים, מי שמכיר אולי הסיפור הכי מפורסם של רב שלמה לקרליבך, הסיפור על מוישה לגנר. סיפור שמאוד מאפיין את סיפוריו של רב שלמה, אבל זה לא הנושא עכשיו. אז מוישה לגנב שכל חייו התפרנס מן הגניבה, ובבת אחת רוצה לעשות איזשהו שינוי, ובבת אחת רוצה לעשות איזושהי מהפכה. על זה בא רבי ואמר, אין שום סיכון. אם עכשיו תתחיל לפתוח לו פנקס, ולדרוש ממנו להחזיר כל גניבה וגניבה, וכל גזל וגזל שגזל בכל ימי חייו, אין שום סיכוי שהוא יחזור בתשובה, הוא יישאר בדרכו הרעה. ועל מישהו כזה... אכן, באה תקנה לדורות, לא כמו רבנו תם, לא תקנת שעה, לא הוראת שעה, תקנה לדורות, שאומרת שאדם כזה אכן לא צריך להשיב את הגזלה. מה שהתבלבלתי מקודם, התוספות מציעים גם פירוש שלישי, שהתוספות דוחים אותו, אבל יש ראשונים אחרים שקיבלו אותו, מסיימים תוספות ואומרים, אבל אין לפרש, דלהכי לא פרח ממתניתין, משום דרבי לא תיקן, אלא באותם שעשו תשובה. כלומר, יש ראשונים שרצו לומר, כאמור, התוספות תראו בהמשך למה התוספות לא מקבלים את זה, אבל התוספות אומרים, אולי צריך לחלק. אם מדובר על גזלן שמיוזמתו רוצה לעשות תשובה, שהוא בא יום אחד לביינין ואומר חטאתי, עוויתי, פשעתי, גזלתי, עליו רבי אמר לא צריך לקחת ממנו שום דבר. לעומת זאת, אם מדובר על אדם שלא עשה תשובה, אלא על אדם שטבעו אותו לביידין, הוא בוודאי צריך לשלם. ועליו אין שום תקנה. אז כאמור, את הפרשנות הזאת התוספות לא מקבלים, אבל זה בעצם המהלך השלישי בראשונים. סוף דבר, שלוש שיטות בין הראשונים, שיטת רבנו תם, שיש כאן איזשהו סיפור, הוראת שעה לאותו הדור, ואי אפשר ללמוד מזה שום דבר. דעת הרי והראש והשולחן ערוך, שמדובר על מי שכל מלאכתו בגזל, ואז כשהוא בא לשוב בתשובה פטרו אותו מלהחזיר, ופירוש שלישי בין הראשונים שאומר שמחלק בין גזלן שרוצה לחזור בתשובה מיוזמתו, לבין גזלן שזו אינה יוזמה שלו. כאמור, השולחן ערוך באמת פוסק, כפירוש הזה של הרי, אלא שבין מפרשי השולחן ערוך, ויש איזה בית אב כבר בראשונים, וזו הנקודה שבה נסיים, צריך לברר עוד נקודה אחת, והיא מה שהזכירה הגמרא כאן בדף צדידה לדמות בית, העניין של לשלם כדי לצאת ידי שמיים. הרי באמת, אם אנחנו מבינים כמו הרי, שדברי רבי, אותה תקנה, בימי רבי נשנית משנה זו, זו הלכה לדורות, שמי שכל מלאכתו גזל, ורוצה להשיב, אין מקבלים ממנו. ומי שמקבל ממנו, אין רוח חכמים נוחה ממנו. אלא שהגמרה סיימה ואמרה, אבל אם הוא בכל זאת רוצה לצאת ידי שמיים, אז זו מחלוקת בין המפרשים. כותב מרן בשולחן ערוך בסימן שין סמכווה, בסעיף הראשון. גזלן מפורסם, מאיר הרמה שעסקיו בכך, ותשובתו קשה, הבא לעשות תשובה מעצמו, כמו הפירוש השלישי בתוספות, אם אין הגזלה קיימת, אין מקבלים ממנו כדי שלא יימנע מלעשות תשובה. ואם רצה לצאת ידי שמיים והחזיר, אין מוכין ביד הנגזל מלקבלו. מסביר אסמה במקום, בסעיף קטן ד', ואני קורא פירוש, דאומר הגזלן, אף על פי שאינך רוצה לקבלו ממני, ומחלת לי, אני רוצה להחזיר לך כדי לצאת ידי שמיים, אז אין מוכין בידו. ודומה לזה אומר אסמה, בינו יושבים יחד, הייתי שואל אתכם למה זה דומה, כמובן להלכה בגיטין, בדף למצאים, להלכה בהלכות שביעית, שמי שהשמיטה, שמיטת כספים, השמיטה לו את החוב, צריך המלווה לומר משמט אני, אבל אם הלווה אומר אף על פיך אני רוצה לשמוע לך, עד רבה, צריך לשלם. אומר אסמה, זה בדיוק אותו דבר כאן. כלומר, מגיע אותו גזלן מובהק, ומוצא לפחות את אחד מן הנגזלים, ואומר אני רוצה להחזיר לך, צריך הנגזל לומר לו, אני לא רוצה לקחת. אני לא רוצה לקחת, אני מוכה לך בלב שלם. ואם אמר לו הגזלן אף על פי כן, אז הוא באמת מקבל ממנו, כי סוף כל סוף אותו גזלן באמת באמת רוצה לצאת ידי שמיים. אז כך לכאורה פשט הדברים, ובכל זאת אני אקריא לכם שורה אחת מדבריו של רב שלמה קלוגר על החוכמת שלמה שם בשולחן ערוך, שמאוד התקשה לקבל את הפשט הזה. וכותב רב שלמה קלוגר כך, ומה שכתב כאן בשולחן ערוך, דאם יחזירו לצאת ידי שמיים מקבלים ממנו, קשה לי טובה. שהוא נגד משמעות לשון השס בפרק ת' דבבא קמא. דכאמר שם בדף צדי ד' אמרו מחזירים ואין מקבלים בהם. וללמה מחזירים לצאת ידי שמיים? ואם כן מפורש אומר, דמה שכתבו מחזירים היינו לצאת ידי שמיים, ואף על פי כן כאמר שאין מקבלים מהם. ומוכח דאף לצאת ידי שמיים אין מקבלים מהם. כי רב שלמה קלוגר אומר, אם באמת סוף כל סוף תקבל מהם, אז חזרנו למצב שתשובתן קשה, וחזרנו למצב שתשובתן מורכבת. ולכן לדעתו חייבים לפרש בסוגיה שלנו שלא מקבלים מהם בכלל, ואפילו אם רוצה לצאת ידי שמיים לא מקבלים. אז נכון שסוף כל סוף במצבים מסוימים יצטרך לשלם לקופה הציבורית, כמו שלמדנו כאן בדף צד ד' עמוד ב' למטה, אבל לפחות לגבי האדם הפרטי הוא לא יכול לקבל את זה בכלל. כנראה שרוב המפרשים, כמו שפשט השולחן ערוך, כמו הסמה שהסברנו מקודם, הם מבינים שיש כאן פתח לתשובה. יש פת בסלו, כלומר יודע אותו גזלן מוסמך, גזלן מומחה, שכל פרנסתו מגזל, שבאמת מוכלים לו, בלב שלם מוכלים לו. אם הוא אחר כך עדיין רוצה להחזיר, כמובן שיחזיר. אבל הוא יודע שיש לו רשת ביטחון, הוא יודע שיש לו איזשהו גיבוי לאותו מהלך גדול שהוא מתחיל בו, לאותו מהלך של חזרה בתשובה. ולכן הוא לא יוכל להחזיר את הכל, ואף אחד לא יתבע ממנו, ועד רבה מי שתובע ממנו אין רוח חכמים נוחה ממנו. אבל סוף כל סוף, אם במסגרת אותו תהליך של תשובה ירצה גם לשלם לצאת ידי שמיים, את הדבר הזה בכל זאת אפשר לקבל ממנו. בעזרת השם, שנצא לשבוע חדש מתוך תקנת שווים, מתוך תשובה, שבוע טוב ומבורך לכולם.